ברוך השם, אנחנו כבר נמצאים בפסח של שנת השמיטה. פסח זה, אנחנו בהפטרה של שבת הגדול, אז מלאכים מספר שם, הביאו את המעשר ואת השם, ואחר כך מופיע, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. ומשמע במלאכי, שמלאכי אומר שהמעכב, בביאתו של אליהו, זה המעשר והתרומה, ואמרתם במה כוונוך, אמרתם המעשר והתרומה. אז המעכב כאילו, התרומות ומעשרות שצריך היה להפריש ולא הביאו אותם לכהן, ללוי בזמנו, ביתו. השאלה היא למה, היו הרבה דברים, אני מעריך שיש עוד כמה מעכבים שאליהו לא מגיע. למה המלאכים מדבר על כך של המעשר והתבועה והתרומה שלא הביאו בית השם? אני חושב שהסיבה היא יותר עקרונית או יותר כללית. בהגדה אור לישרים של רבי יחיאל הלר, הוא כותב, הוא שואל את השאלה שבהגדה של פסח, מה אנחנו אומרים בכל ההגדה? אנחנו אומרים את הרמי עובד אבי, זה מה שאנחנו אומרים. את כל פרשת הרמי עובד אבי ופרשת הביקורים. שואל בהגדה שם, למה לקחו דווקא איזה פסקה מספר דברים, הרמי עובד אבי וירד מצרימה? הם יכולים לקחת מחילתא בפרשת בשלח, בפרשת וערה, בו, כל הפרשיות שמספרות על יציאת מצרים, ולדרוש שמה. אז הלכו, חיפשו לי איזה פרשה בארמי עובד אבי, בפרשת הביקורים, ומשמה דרשו את כל יציאת מצרים. היה הרבה יותר פשוט לקחת טקסט מקומי, טקסט של ספר שמות, ולדרוש אותו, להביא את כל המדרשים עליו. אז אומר חיים אלף שם בגדה, אומר היסוד של כל יציאת מצרים זה לא היה רק לצאת ממצרים. היסוד היה לבוא לארץ ישראל ולקיים את המצוות התלויות בארץ ולהביא את הביקורים, ואז הושלמה יציאת מצרים. בזה מושלמת יציאת מצרים. אילולי היהודי מביא את הביקורים שלו לבית המקדש, אז זה לא מושלם את יציאת מצרים. אז ההשלמה, או התכלית נקרא לזה, של יציאת מצרים, מושלמת או מבוטט בהבאת הביקורים. ולכן בליל יציאת מצרים, בליל הסיפור על יציאת מצרים, אנחנו דורשים דווקא את מה? את מביא הביקורים. מכיוון שבליל יציאת מצרים אנחנו רוצים להזכיר לך, חבר, אל תחשוב שהיציאה הייתה רק לצאת. היציאה הייתה על מנת לצאת ולבוא לארץ ישראל, להביא ולטעת שדות ולעשות כרמים, ולהביא את הביקורים לבית המקדש. זאת היא התכלית. אותו דבר זה גם כנראה מה שאליהו אומר. כשאליהו בא ואומר, לפני בוא יום השם הגדול והנורא, אז אליהו בא ואומר דבר אחד, חבר'ה, תבדקו את המצוות התלויות בארץ. אתם הבאתם את המעשר, הבאתם את התרומה לבית השם, קיימתם את המצוות התלויות בארץ, אז בסדר. אם לא, אז העסק הזה תקוע, מכיוון שכל מטרתה או יסודה של הגאולה יכול להיות אם ישראל מקיימים את המצוות התלויות בארץ. והשנה ברוך השם אנחנו זוכים לעוד כמה מצוות, מצוות ביור, מי שיש לו מטבעות של מעשר שני, יש מצוות וידוי במי שיש לו, אני מעריך שכאן לרוב הציבור, כמנהג הציבור שלנו שיש להם בבתים קצת, נקרא לזה כמה עצים וכמה עצי פרי, בדרך כלל לכל אחד יש בשדה, לא בשדה, בגינה שלו, אז יכולים לקיים מצוות מעשר ותרומה וביור מעשרות ווידוי מעשרות, לקיים את כל הדברים הללו, וזה מאוד חשוב דווקא בחג הפסח שהתורה מצווה אותנו לעשות את המצווה הזאת של ביור מעשרות ושל וידוי מעשרות, לקיים אותה כהלכתה, כדינה. סליחה. דווקא בחג הזה שנקרא חג הפסח, להזכיר לך שיציאת מצרים לא הייתה תכליתה רק לצאת ממצרים, אלא תכליתה של יציאת מצרים הייתה לבוא לארץ ישראל, לטעת עצים, לעשות קרמים קצת, ואת היבול להביא לבית השם, או לאסר ממנו את ה... לתת לכהן וללוי, לתת ממנו את המעשרות, כל מעשר ומעשר לפי דינו, מעשר ראשון, מעשר שני, מעשר עני, כל אחד ואחד לפי עניינו, ולאחר מכן להתוודות. ידועים דברי החינוך המפורסמים, שהחינוך אומר, למה צריך להתוודות על את הבידוי מעשרות? אז החינוך אומר שאדם יש לו טבע כזה. אדם יש טבע כזה. מה הטבע של האדם? הטבע של האדם הוא, זה בסדר. זה בסדר, זה בסדר, העסק מסודר. אבל באותו רגע שאתה צריך לפרוט ולומר, וגם נתתיו ללוי, לכהן, נתתי, עשיתי, בדקתי, כאן אתה צריך להוציא את זה בפה, כשאתה צריך להתחיל להוציא את זה בפה, אתה כבר לא מצליח כל כך לשקר את עצמך. כל זמן שאתה במחשבה, אתה יכול לשקר את עצמך, זה בסדר. אני מסודר, אני בסדר, אני באופן כללי בסדר. אבל באותו רגע שאתה צריך להתחיל להתוודות, ואתה צריך להתחיל לפרט ולבדוק אם עשית כהלכה, אם נתת את התרומה הגדולה בזמן, ואחר כך את התרומת מעשר, ואת המעשר ראשון, ואסור להקדים, ואסור לאחר, את כל אחד ואחד מן ההפרשות הללו, מציוויי ההפרשה שהתורה מצווה עלינו, אזי הבירור הוא הרבה יותר יסודי, הוא הרבה יותר אמיתי, ואנחנו באמת צריכים להתוודות ולהגיד להשתדל שאנחנו משתדלים לקיים כמה שאנחנו יכולים. אנחנו לא יכולים את כל הדברים, אין לנו אפשרות לתת הכל לכהן, אין לנו אפשרות הכל לתת ללוי, אין לנו חלקים, מה שאפשר אפשר, מה שאי אפשר אי אפשר, אבל אנחנו משתדלים לעשות ככל אשר ציוונו הקדוש ברוך הוא ואמר לנו מה לעשות, וזה בעצם התכלית של יציאת מצרים, לקיים את המצוות התלויות בארץ. ולכן באמת לעניין הוידוי, כולי עלמא מסכימים שהוידוי הוא תמיד ביום טוב האחרון. יש מחלוקת עם הביור, ביור ביום טוב ראשון, ביור ביום טוב האחרון, אבל לגבי הוידוי כולם נוהגים בוידוי בשביעי של פסח, אז מסתיים חג הפסח, מסתיים את סוף החג במנחה של שביעי של פסח, יוצא האדם לחירות האמיתית, והחירות האמיתית שלנו זה כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל ומקיימים את המצוות התלויות בארץ. השנה, שנת השמיטה, אנחנו כבר נפגשנו פעם אחת בעניין השמיטה בסוכות לפני כחצי שנה, שבעה חודשים, ודיברו איתי בעניין הזה שאני קצת אשלים את העניין של גינות בקיץ תפשין סמכת. אני אדבר קצת על גינות תפשין סמכת, וגם אני אדבר אחר כך קצת על אוצרות בית הדין בפירות תפשין סמכת. לגבי הגינות, אני מבין שבאמת כמו שאמרתי, שלרוב האנשים כאן יש איזה עצי פרי, אחד, שניים, שלוש, ככה, כל אחד לפי רמתו דילי, כמה שהוא משקיע, אבל אני מבין שכל אחד יש לו כמה עצי פרי בתוך אז הקרן עושה את הביור, אבל את הוידוי צריך לעשות האדם עצמו. אי אפשר להתוודות בשביל השני. הקרן לא יכולה להתוודות בשביל השני. הקרן, תודה. מים. הקרן יכולה לבאר את המטבע, את המייסר שני. אבל אנחנו לא יכולים להתוודות בשביל מישהו אחר. זה מה שאמרתי, וידוי צריך כל אדם באופן אישי, זה לא, אין שליחס בוידוי. אדם יגיד בערב יום כיפר, תבקש מהשני שלי שיתוודא בשבילי, זה לא הולך, זה דברים שבמילה וזה רק אדם עצמו יכול להתוודות על הדבר. אבל הביור עושים, הקרנות, הקרן עושה את הביור, נקרא לזה את העיבוד של המטבע, של המטבע של המייסר שני, גם את החלוקה של המייסרוני, הכל נעשה דרך המטבע, דרך הקרן, אבל הוידוי, בעצם מה שקורה, האדם הפרטי שולח את הקרן כשליחה שלו, שתבצע לו את האקט המעשי הזה. אבל גם מי שמנוי בקרן המעשרות צריך, כשהוא מפריש תרומות ומעשרות, הוא אומר את הנוסח, הוא אומר תרומה גדולה, הוא צריך לומר, הוא רק יכול להגיד שהמטבע שלי מחוללת על המטבע שם, המעשרוני הם נתנו לי, את המעשרישן הם נותנים לי. אפשר גם לעשות, יש מעשרני גם כן. כן, יש אפשרות. בסדר, אני מדבר כעיקרון, באופן עקרוני אפשר. אבל מי שמפריש, בזמנו הרב אליהו מאוד הקפיד, כשבנינו את הקרן בהתחלה, הוא הקפיד שאנחנו אצלנו בקרן, לכל אחד ואחד יש, הפרוטה היא שלו בעצם. בתוך הכסף הכללי, הפרוטה היא של האדם. זה לא רק כשליח, אלא הפרוטה היא של האדם עצמו, היא מוקנית לאדם. כל פעם שאנחנו, כל מי שמתמנה, מקנים לו גם את הפרוטה הזאת בצורת קניין, בגלל שהרב אליהו הקפיד על זה שיהיה הקנייה גמורה של המטבע לאנשים, לציבור, ולא רק בצורה כזאת. בכל אופן, לגבי הגינות של תשס"ח, הגינות של תשס"ח הן כבר בקיץ. בעצם עכשיו מתחיל ככה, נקרא לזה היופי, הנוי של הגינה, יותר נכון העשבים מתחילים, אבל הגינות עכשיו מתעוררות, ודאי העצים, מי שיש לו עצי פרי, אז יש לו גם את העצים בתקופה הזאת. מה? עם פירות, כן, אם ירצה שם. סך הכל יהיו פירות, אם ירצה שם, היו מנות קור גדולות בחורף הנוכחי. הייתה בעיה אחרת, שתכף נדבר עליה, שהיא יוצרת, כן, איזושהי בעיות. באופן כללי, אני מדבר עכשיו באופן כללי, לפני שנרד לפרטים, אנחנו יודעים את ההלכה שיש לנו עוקמי פירה ועוקמי אילנה, בוויכוח הגדול שאני חושב שהזכרתי אותו כאן גם בסוכות, בין מרן הרב קוק לבין החזון איש זצ"ל, שנחלקו בשאלה של עוקמי פירה. אנחנו, תכף אני אכנס לפרטים של עוקמי פירה ועוקמי אילנה, אבל אני רק בונה את זה בצורה כללית, שיש את המחלוקת הזאת, שמוסר את המחלוקת הזאת. ההגדרה של עוקמי או עוקמי אילנה היא שהאילן יתקיים לשנים הבאות, כמו שהרמב"ם אומר, שלא ימות כל עץ שבא, ולא ימות כל עץ שבא. החזון איש הרחיב את זה יותר לעוקמי פירה, בגלל שהוא טען שגם הפירות זה נחשב להיות, זה האילן. זאת אומרת, אם אין לך פרי, אז אין לך את האילן עצמו. זאת אומרת, זה כאילו מת. מבחינה הזאת הוא מת. האילן הזה מבחינתנו הוא מת. אנחנו ודאי יכולים להתיר כל דבר בשביעית, כל מלאכה, שהיא חוץ ממלאכות דאורייתא, ודאי, שהיא מלאכה מדרבנן, והיא להצלת הצמח, נקרא לזה ככה, להצלת הפרי, או להצלת האילן, או להצלת הצמח, מה שאנחנו קוראים עוקמי אילנה, שזה לפני הוויכוח של החזון איש והרב קוק. כל המלאכות דרבנן שהן לעוקמי להציל, הן מותרות. מלאכות דאורייתא לעוקמי, חוץ משיטת רבינו חננאל באבוי דזורי, אז שהוא מתיר גם עוקמי בדאורייתא, מכיוון שהוא סובר שמלאכת עוקמי בכלל לא הוגדרה כמלאכה. זאת אומרת, יש מלאכות ויש עוקמי. עוקמי זה לא מלאכה לפי שיטת רבינו חננאל. מדוע? מכיוון שעוקמי זה הצלה, נקרא לזה הצלה. יש לו שם אחר, זה בכלל לא מלאכה בשביעית. יש מלאכות בשביעית, חרישה, זריעה, קצירה, בצירה, שזה מלאכות, אבל עוקמי לשיטת רבינו חננאל זה בכלל לא מלאכה, זה לא מוגדר כמלאכה, אלא מה, מכיוון שמה מטרתה היא הצלה, אז מכיוון שכך, הדבר הזה, לפי שיטת רבינו חננאל, מותר לגמרי, לא, כאילו לא נאסר, והתירו. אנחנו מסבירים שמלאכות דאורייתא אסורות, ובמלאכות דרבנן התירו לך לצורך עוקמי. רבינו חננאל סובר אחרת, הוא בכלל סובר שכל מלאכה לעוקמי היא מה? היא בכלל לא מוגדרת כמלאכת שביעית, מכיוון שההגדרה שלה בבסיס היא הגדרה אחרת. כך שיטת רבינו חננאל באבוי דזורי, שהוא מביא שעוקמי מותר אפילו לזמור בשביל עוקמי. ככה הוא מביא. אנחנו, כפי שאמרנו, אנחנו פוסקים כשיטת הרמב״ם, כפי שהיית ראש, רוב הראשונים, שמלאכות דאורייתא אסור אפילו בשביל עוקמי. זאת אומרת, אם נדבר פה על עצים, אז זה זמירה ובצירה. איפה יכולה להיות בצירה שהיא דאורייתא? בגינה הפרטית. היא יכולה לקרות בשני מקרים. היא יכולה להיות בצירה שהיא מדאורייתא אסורה, ברור, זאת אומרת, זה לא לגמרי, יש, מי שיש לו עץ צעיר, או עץ מאוד, או שעוד לא הגיע למשל לשנות אורלה, לא הגיע לשנות אורלה, או בתוך, אני מתכוון, לא הגיע בתוך שנות אורלה, כן? בשנה הראשונה, השנייה, השלישית שלו, והוא רוצה הרבה פעמים מה עושים כדי לשמור על הכוח של העץ, מורידים את ה... הרי ממילא אסור לי לאכול את ה... את הפירות השנה, אז למה אני צריך שמה שהעץ יוציא את הכוח שלו בפירות, אני יוציא, יוריד את האשכולות הללו, ועל ידי זה אני אגרום שהעץ מה יהיה? יהיה חזק יותר בשנים הבאות. זה יכולה להיות מה? בצירה לעבודת האילן. זאת לא בצירה, יש בצירה שלנו שאנחנו בוצרים בשביל לאכול, זה שאלה אחרת, איך בוצרים בשביל לאכול, ואולי נדבר על זה, כמה בוצרים בשביל לאכול, אבל זאת בצירה בשביל אכילה, אבל כאן הבצירה היא לא בשביל אכילה, אלא למה היא? אז זה מה שהרמב״ם כותב, שאסור מן התורה בצירה לעבודת האילן, שהיא, הנה יש לך בצירה, איפה עוד יכול לקרוא דבר כזה? אבל לא כבר לא ממש דאורייתא, אבל יכול להיות שהוא קרוב לדאורייתא, מי שיש לו ורדים, יש פה אנשים שיש להם ורד, מה? ורדים? ליד הישיבה, אני יודע, איפה שיש ורדים. ורדים, בטח, אני בטח יודע, ורד, אחרי שהוא גומר את החיים שלו, את הפריחה שלו, אתה מכה אותו, נכון? אתה קוטם אותו. למה אתה קוטם אותו? הנה, שמעתם, זה מה שהוא אמר. הוא קוטם אותו כדי לקבל פריחה חדשה. זה בציר לעבודת האילן. זה בדיוק הבציר לעבודת האילן, שהרמב״ם אומר שהוא אסור מן התורה. ולכן ורדים, למשל, אי אפשר לקטום אותם. אי אפשר לקטום אותם השנה. למרות שזה יהיה לא יפה, נכון? הוא יהיה לא יפה, אין מה להגיד, הפרח מתייבש כזה, הוא נראה כזה, הוא נשאר על העץ ככה, על השיח, כן, על העץ, על השיח, הוא נשאר ככה, אבל אם אתה תקטום אותו, אתה תיצור שם מצב של קיטום, או נקרא, לא משנה, קיטום, או בלשון ההלכה, צירה לעבודת האילן, ולכן בברדים צריך להיזהר. נכון, נכון, זה בדיוק, אתה עושה את הקיטום לצורך הצמחה. הפרי, הפרי הבא. אז אתה גורם, בזה שאתה קוטם אותו, אתה גורם להצמחה חדשה. זה בדיוק האיסור של התורה. אם נגיד שזה בברד, אלא אם כן נבוא ונאמר שהתורה דיברה רק על גפן ו... בזמירה בגפן, אבל אם נרחיב את הגפן גם לדברים אחרים, אז יש כאן בצירה, שזה ממש אתה מוריד בציר לצור, אבל מה יקרה אם אישה רוצה להוריד ורד? לכתוב ורד לשים בגרטל שלה, זה גם יעורר צמיחה או לא יעורר צמיכה? מה? בדיוק, זה ברור יעורר, זה ברור יעורר, אולי לא כל כך, אבל זה יעורר, יעורר צמיחה. אבל כאן יש לה כבר מטרה אחרת. כאן היא כבר בעצם לצורך מה? זה הרמב״ם אומר שלמשל אדם שגוזם, שמוריד עצים, לצורך העצים שלהם. אני כותף את הפרי, את העץ, כן, כמו שהיו עושים עצים. לכתוף עצים בשביל... בשביל לעשות עץ, בשביל, כן, הגרות, בשביל קרשים, כל מיני דברים. אז הרמב״ם אומר, בעצם זה משנה, שכשאתה גוזם, קוצץ את העץ, בשביל מה? בשביל העץ, לא בשביל ההצמחה שבו, אלא לצורך העץ, תעשה את זה בצורה אחרת מאשר בדרך הרגילה. אז עכשיו כאן, באמת, אנחנו מורים תמיד ככה, לאלו שרוצים לקטוף ורדים בתקופה הקרובה, להוריד, שלא, קודם כל שלא לא לתת לניר להוריד את הורדים. למה? הוא מקצוען והוא פשוט לא יכול אחרת. הוא פשוט כשהוא גוזם הוא כבר עושה את זה ככה כדי שיהיה לו גל הבא של הפריחה. אבל אישה רגילה בדרך כלל, בדרך כלל נשים רגילות או עמך פשוט שלא לא יודע מה פה מה שם, לא יודע איפה לשים את הכיתום, הוא בדרך כלל מזיק יותר ממה שהוא מועיל, כלכלתו יותר מטובתו. אבל מה? הוא עושה את זה בשביל לצורך נוי, נוי שבת, נוי פרחים, כן, נוי, כל הדברים הללו. אז לאנשים רגילים אנחנו בדרך כלל מתירים לקטום ורדים לצורך זה, מכיוון שאנחנו טוענים שאישה רגילה או אדם רגיל לא יודע איפה לתת את את המכה הזאת, ואיך לעשות אותה. אז נכון, זה קשה לו, זה קשה, זה צריך לעשות בצורה כזאת, זה מה שהרמב"ם אומר שם, שכשאתה גוזם, אתה קוצץ את בתולת השקמה הזאת, אתה תעשה את זה בצורה כזאת שיוכח לנו שאתה לא עושה לצורך מה? לצורך ההצמחה, אלא לצורך התועלת שאתה רוצה בפרח. אז אותו דבר, אז נכון שהיום אנחנו, אין לנו בתולת השקמה ואין לנו את כל הדברים הללו, זאת אומרת, לא שאין לנו, אנחנו, זאת אומרת, זה לא מצוי בינינו, אלא, ולכן באמת לעניין הזה של ורדים, אנחנו מורים את ההלכה הזאת. לגבי פרח שכבר נבל, אין לנו פתרון. זאת אומרת, פרח שהתייבש, הרי אתם יודעים, הוורד למשל הוא מוציא המון, הוא לא מוציא חמש פרחים או כמה בדים, אלא הוא מוציא כמויות, אז אתה מוריד, אז אישה מורידה לשבת, כמה היא יכולה להוריד? 5, 10, אני יודע, כמה שהיא מורידה, מורידה, נשאר פרחים, מה שנשאר, צריך להשאיר אותם, לא לקטום אותם, גם הוורד יתגבר על זה, הוא יתגבר בדרך כלל על זה שלא קטמו אותו, הוא יתגבר על זה, זה חזוק עליו שהוא יתגבר, הוא צמח גם מספיק חזק, הוא מספיק רציני כדי שהוא יתגבר עליו. נכון, נכון, זה לא, עכשיו לגבי יפה לעין, נכון, הייתה טענה שמה יקרה, הרי הפרח הנובל הזה, הפרח שהוא אחרי זה, הוא לא יפה, הוא באמת לא יפה לעין. אז תגיד שהוא עושה את זה רק לצורך נוי. עכשיו, נכון שיש דברים שלצורך נוי אנחנו מתירים. למשל, גדר חיה אנחנו מתירים לגזום ישר לצורך נוי. ענפים שיצאו זה מפרים, אבל אפילו יותר מזה. רק כדי שיהיה אסתטי יפה, אני יודע, אלו שעושים כדורים בכניסות לבית, אלו שעושים כאלו קשרים, כן, קשתות כאלו בכניסה לבית, יכולים באופן עקרוני לעשות. דרך אגב, השנה, יש דבר מוזר השנה שקרה, אנחנו אפילו לא כתבנו על זה בזמנו בספר, מכיוון שאף פעם לא חשבנו שזה יקרה, אבל השנה, בגלל שהייתה שנה, הייתה קרה, בתקופת שבט, הייתה קרה גדולה, אז יש שיחים שמתו מהקור, חלקים גדולים של השיח פשוט מת, פשוט הלך בר מינן, זאת אומרת, אין, הוא כבר לא, זה חומר אורגני, זה לא, הוא לא יגדל מחדש. עכשיו, באופן עקרוני, אנחנו תמיד, הנטייה ההלכתית הייתה ככה לומר, שמותר לגזום את השיחים, מדוע? מכיוון שאתה עושה את זה רק לאישור וכל מיני דברים, נוי ואישור ודברים הללו, זה מותר, אבל גדר שאיננה גדר מלאה, אלא גדר שהיא חלקה, כאילו התחילו ויש בה זה, אז אסור לגזום. למה? אסור לכסך אותה. מכיוון שהכיסוח גורם למה? להצמחה. כל כיסוח גורם להצמחה. השנה יוצא, בגדרות הללו שהם מתו בקרה, כאן ישנה בעיה קשה. כל מה שמורידים את החומר האורגני, המת, אין בעיה. אבל איפה תהיה בעיה? מיד אחרי זה. ועכשיו, ברגע שאתה תיגע בחלק החי, אתה תגרום לצימוח. אז בעצם באופן עקרוני, נכון שהשיח הזה הוא כבר רב שנתי, נגיד, וזה עומד כבר כאן, נגיד, וכמה שנים טובות, אני יודע, מחזיק, השיח הזה מחזיק. אבל אתה תדע לך, אם קרה לך מקרה כזה, והקרה הרגה, כאן אנחנו גם לא נתיר לקסח. מדוע? מכיוון שאם כל מה שתוריד רק את המת, אין בעיה. אל תיגע אבל באיזה קטע של החלק החי. מדוע? מכיוון שבאותו רגע שתיגע בחלק החי, זה יתחיל לצמוח, והצמחה היא, זה האיסור בשביעית, לגרום להצמחה. רגע, עוד לא הגעתי לבית. שנייה, לבית עוד לא הגענו. אנחנו מדברים עדיין על החוץ. שנייה אחת. נגיע לבית. אז נחזור שוב פעם להגדרות הבסיסיות שאמרנו. מותר לנו לעשות כל מלאכה שהיא להצלת האילן, לאוק מאילנה, אם היא מלאכה דרבנן. אם היא מלאכה דאורייתא, אנחנו אוסרים, ובכלל הזה הרחבנו את זה קצת גם לבצירה של הורדים, למרות שיש דיון גדול האם ורד זה בכלל דאורייתא, בגלל שאם תסביר בהלכה שזה רק על גפן, אז גפן, אז אבל הרמב"ם אומר אחד גפן ואחד כל האילן שבו, ולהגיד שזה רק גפן, נכון שהחזוני שמר את זה, אבל ברמב"ם עצמו משמע אחד גפן ואחד כל האילנות כולם, משמע שכל האילנות יש בהם את המלאכות הדורייתא, ולכן הרחבנו את זה גם לגבי הורדים או לגבי כל מיני דברים כאלו. אבל מלאכות שהן מדרבנן, אנחנו יכולים להקל בהם לצורך הצלת העצים. לגבי נוי, אמרנו פורש, אם זה מלאכה שאיננה מצמיחה, אנחנו יכולים להקל בנוי שאיננו מצמיח, במלאכה דרבנן, ובנוי שהוא מצמיח, הדבר הזה הוא אסור גם כן במלאכה דרבנן, מכיוון שכל הצמחה בעצם בשביעית היא מלאכה אסורה. של הברד. שאל את ניר, מה אתה שואל אותי? זה לא שאלה ששואלים את הרבנים, זה צריך לשאול את האגרונומים.
אז אין תקנה לברדים הללו.
אין השנה תקנה לברד. אני אומר, אבל הגדר החיה היא לא גורמת להצמחה. כשאתה לא רוצה את ההצמחה, אבל כאן אתה רוצה את... עד הרבה, בגדר החיה, מה קורה? אתה מבחינתך שישאר ככה. מה אתה רוצה בגדר החיה? דוח, אתה רוצה את הקשת הזאת, אתה לא רוצה את ההצמחה. בוורד, אתה רוצה את ההצמחה. הוא יצמיח לך את הפרח הבא, וזה מה שאתה רוצה. אתה רוצה את הפרח, הוא מת, זה מת, ואתה רוצה כבר את הגל הבא. את זה אנחנו לא יכולים להתיר. אנחנו נכון, נכון, נכון. זה בדיוק, זה מה שאמרתי, שהגדר החיה, אני רוצה, ככה זה לא טוב לו. העץ הרי, לא ניחלה, ממש לא ניחלה, הוא רוצה, רק אני ניחלי, אני רוצה שיהיה לי יפה. הוא לצמח, הוא רוצה לחיות חופשי, הוא רוצה להתפרע. אנחנו לא נותנים לו את הדבר. בוורד אנחנו, אם אתה קודם אותו, אתה נותן לו את ההצמחה הרצויה לו. רגע, שנייה אחת. לגבי כיסוכי הדשא. עכשיו, לפני מה שקרה לכם בגינות, ואני מתאר לעצמי שאתם לא שונים מכל עם ישראל ומכל ארץ ישראל, גדלו לכם עשבים, שוטים וקוץ ודרדר, וכל מה שאתם רק רוצים ולא רוצים בדשא. אני לא יודע כמה הייתה פה מכת הכרה, היה פה מכה? הייתה מכה? יש מקומות שזה יותר קשה, יש מקומות שזה היה פחות משמעותי. לגבי הקוצים, היום כבר ריסוסים כבר לא יועילו, זה כבר עבר כמעט את הזמן, את השלב, כן. מה שאפשר היום עוד לעשות, אם יש בני אדם שיש להם קוצים בגינות וזה מפריע להם, מי ששנה שעברה לא טיפל בגינה, אז שגם השנה לא יטפל בגינה. זה בטוח. זאת אומרת, אתם מכירים את הסיפור שתמיד אמרו, ששאלו אחד למה הוא מטפל בגינה רק בשביעית. אז הוא אמר, כל השנים הרבנים לא אומרים לי מה לעשות בגינה, אבל בשביעית הרבנים אומרים לי לעשות, אז אני מטפל בגינה בשביעית. כן. אז מי שלא טיפל שנה שעברה בגינה, שלא יטפל גם השנה. שלא יהיה פתאום צדיק והשנה יתחיל לטפל. אבל אני מדבר על אנשים שמקפידים שהגינות שלהם פחות או יותר תהיינה נאות, מסודרות, יפות, לא, כל אחד הרי, זה כמו כל השקעה, כן? אנשים משקיעים יותר, זמן, כסף, אמצעים, אבל אני מדבר על באופן כללי של, של הדבר, של, של הגינה, ואני מדבר על אדם, ש, או אישה או אדם, בעלי בתים שהם מקפידים בגינות שלהם, שהגינות שלהם תהיינה מסודרות ונראות בסדר. עכשיו, יש לנו ככה, נוצרו לנו עשבים, גדלה לנו עשבייה. אנחנו באופן עקרוני המלצנו שנה שעברה לרסס מה שנקרא מונעי נביטה כדי שלא יצמחו, אבל זה לא תמיד עבד. לא בכל, יש פעמים שהגשם הוריד את הריסוסים וכל מיני, היו מיליון סיבות שזה לא תמיד עובד, וזה זה לא 100% הסיפור הזה. בכל מקרה, ההמלצה הייתה תמיד לעשות מונעי נביטה בדבר הזה. עכשיו, אנחנו נמצאים בשלב שיש בו קוצים. עכשיו, מה נוח, מה בני אדם הכי אוהבים לעשות בגינה? מה הם הכי אוהבים לעשות? לעקור אותם ככה, להוציא אותם. למה? עקרת? אז גמר, הוא לא יעלה שוב, הוא לא יחזור. עכשיו, בשביעית יש בעיה עם זה. וזה ויכוח גדול בהלכה, בין האחרונים, בייחוד בין האחרונים. אנחנו יודעים שיש לנו ארבע מלאכות שאסורות מן התורה, כן? ישנה מלאכה אחת שהיא מסופקת, אם זה אסורה מן התורה או אסורה רק מדברי חכמים, וזוהי מלאכת החרישה. החרישה היא כתובה או לא כתובה בתורה, בחריש ובקציר תשבות, אבל זה קשור אם הפסוק הוא פסוק על העומר או הפסוק על שביעית. על מה הפסוק הזה קיים? עולה, סליחה, לא קיים, על מה הוא עולה. בכל אופן, אנחנו ידועים שלושת החרישות שהרמב״ם, הרמב״ם לא דיבר על זה, הרדב"ז והמרי קורקוס בתחילת שמיטה ויובל, מביא שלוש סוגי חרישות, שיש חלקן חרישה להצמחה, יש חלקם חרישה להוצאת, כאילו, ספיחין וכל מיני כאלו שגדלו על ה, על ה, באדמה, ויש עוד סוג של חרישה מסוים שהמרי קורקוס מדבר, הוא מדבר שיש סוגי חרישה שהן אסורות מן התורה, יש סוג, לפי שככה הוא מסביר בדעת הרמב״ם, ויש חרישות שהן לא אסורות מן התורה. השאלה הייתה כאן, בעשבים, בוא נגיד ככה, גם צריך לדעת, החרישה התורתית נקרא לה, אם אפשר לקרוא לזה התורתית, החרישה שהייתה בזמן התורה, היא הייתה חרישה עם סוס או שור שהיה מוציא, מושך אחריו את, ה, את המחרשה, עם העול והמחרשה, והיה הופך את הקרקע לצורך זריעה של הזה. אנחנו היום עושים גם כיסוי, זאת אומרת זורעים, ואחר כך מורידים את האדמה, מכסים את האדמה, וזה גם סוג של חרישה. זה לא, לא חרישה שמכינה, אלא זה, זה חרישה שמה? שמכיסה, מכסה כבר את הזרע שניצא. אנחנו היום בטרקטורים המודרניים כבר לא עושים את זה בשתי פעולות, אלא עושים את זה בזמן הזריעה, הוא כבר עצמו מכסה. תלוי בסוגי הטרקטורים, תלוי בסוגי הגידולים. עכשיו, אלו חרישות שנוצרו למה? לצורך הזרעים, או חרישה לפלח את הקרקע לצורך זריעה, או חרישה שאחרי שזרעתי אני מכסה את האדמה, בגלל שאם לא תכסה את האדמה, הזרע ילך, הוא לא יחיה. זה ודאי חרישות שהן אסורות. אנחנו מדברים על סוג חרישה אחר. כשהוא בא ומושך את הישביה שלו, מה הוא עושה? מה עושה האדם? עושה חור באדמה, הוא מפלח את האדמה, הוא מוציא עם השורשים את ה איך קוראים לה, את היסבית שמה, את ה, כן, את כל החבר'ה האלו, מוציא ככה, והוא הופך את האדמה בעצם בבחינה מסוימת. האם הפיכת האדמה הזאת היא חרישה או לא? האם אני מגדיר אותה כחריש, או שאני בא ואני אומר, הוא לא עושה לחרישה, אלא לצורך מה הוא עושה את זה? לעקור. אם השניים הראשונים שדיברנו עליהם היו שניים שמה, שנוצרו חרישות, סוגי חרישות שנוצרו לטובת הזרע, כאן זה לא בא לטובת הזרע, הוא גם אפילו לא בא לעברר את הקרקע, אלא הוא בא לצורך מה? להוציא. עכשיו, אתה יכול לבוא ולומר, מה, סליחה? לא, אבל זה לא נסתם אותו דבר. זאת אומרת, האדמה נשארת מתוחחת. כן, אבל היא מתוחחת, האדמה ודאי מתוחחת. בוא נגיד ככה, מה יהיה בעדין בשבת? יהיה מותר לי להוציא יבלית בשבת? חוץ מקוצר, חוץ מבעיית הקוצר. נגיד, בשבית אין לי קוצר, אבל השאלה מדין חורש. יהיה מותר או יהיה אסור? ברוך אתה, אדוני, מכונה משל הכל היום הדברו. בסדר, אז תפסול, נגיד לדעות שמלאכה שאינה צריכה לגופה גם כן אסורה. מה יהיה הדין אז בשבת?
אתה עושה
גומה. ובשבית? זאת אומרת, אתה אומר גומה זה חרישה בעצם, מה אתה אומר? סיעת גומה זה חרישה. בעצם הלך על הכיוון הזה הרב ישראלי זצ"ל ואמר, כל פילוח קרקע הוא אסור, הוא חרישה. כל עשיית גומה היא אסורה. בשבת יש לך שבוי גומות ויש לך כל מיני מלאכות כאלו, שאתה יוצר או עושה חור בקרקע, אתה חורש. מה זה משנה אם אתה חורש הרבה, אם אתה חורש קצת, אם אתה חורש 8 דונם או אתה חורש כמה סנטימטר, מה ההבדל? זה רק בעיה בשיעורים, זה לא במהות, זה בעיה בשיעורים של הדבר. אז אם אתה אומר, אם אתה בא ואתה אומר שכל פילוח קרקע הוא פילוח האסור, הוא חרישה, אז הדבר הזה הוא אסור. אבל יש סברה הגיונית מאוד לבוא ולומר, לא, אני, כשאני מוציא את היבלית הזאת, או את הצמח, את העשב השוטה הזה שגדל לי כאן, אני לא חורש לצורך חרישה. אני לא עושה מלאכה שהיא חורש, אלא אני עושה מלאכה של, לא יודע, אני איך תקרא לה, הסרה, של העברה. איפה הוויכוח הזה נוצר? הוא נוצר בשני מקומות. הוא נוצר בשתי אפשרויות. אצלכם פה בבית אל, אני לא מאמין שיש מישהו שעושה גינות כזה מקצוען, חוץ, אבל לא, בערים, בארץ, אני מתכוון בארץ הרגילה, מה שיש להם בתים כאלו משותפים גדולים ויש להם גננים, אז הם צריכים לעשות קלטור. אבל לא, יש שני סוגי קלטור, הם לוקחים, יש להם תלת שן כזה, זה מין מגרפה כזאת עם שלוש עיניים, ועושים כאלו פסים. עכשיו, למה עושים את הפסים האלו? לא. קוראים לזה הייתי כאן. הייתי כאן, הכוונה, הגנן צריך להראות שהוא עבד משהו בגינה, אז הוא עושה כזה שלוש פסים כדי להוכיח שהוא היה כאן, שהוא עשה כאן. אין לזה שום משמעות. זה קצת יותר יפה אולי, הגינה נראית כזאת יותר יענו מטופלת, כן, מטופחת, הוא עשה לו כאן ככה כמה קווים כאלו, והוא מבסוט, הבעל הבית מבסוט, הגינה שלי היא מטופלת, אני משלם לגנן, הוא עושה לי, מה?
מדוגמת,
כן, היא מדוגמת מצוין. עכשיו, היה ויכוח בזה, עוד בזמנו שהרב ישראלי זצ"ל היה בחיים, ואני רוצה להדגיש לכם במה, אז הפעולה הזאת, כמו שאמרנו, היא ודאי לא עושה חרישה, היא לא עושה שום חרישה, אין פה שום חשד חרישה, הם עושים את זה מלמעלה, כן, אז זה רק איזה. עכשיו, יש פעולה שנקראת פעולת קלטור, שהיא בערך, והיא פעולה חקלאית כבר, שבערך אתה יורד 5 סנטימטר, אבל זה עדיין לא חרישה למה? לזריעה. חרישה לזריעה, כמו שאמרתי, היא צריכה להיות בעומק לפחות של איזה 20-25 סנטים, כדי שיהיה אפשרות של זריעה. לפעולה הזאת קוראים פעולת קלטור, היא, מה היא עושה? היא מסירה את הסבים, ובעצם היא גם מטמינה אותם. באותה פעולה אתה גם מקסח וגם מטמין. היה בזמנו ויכוח גדול בנושא הזה. הרב ישראלי זצ"ל טען שהמלאכה הזאת היא אסורה.
זאת היא החרישה. למרות שזה, כפי שאמרתי, זה לא חורש. זה לא חורש לזריעה. זה חורש למה? זה חורש לצורך השמדת ההסבייה. בזמנו, הרב חזקל דאום, זיכרונו לברכה, ואני, שאני בדל לחיים ארוכים, חלקנו וטענו שהפעולה הזאת, מכיוון שהיא לא מצמחת, היא פעולה שאפשר להתיר אותה לחקלאים. הדיון שם היה אחרי יותר מחירה. זאת אומרת, האם מותר להתיר את הקלטור אחרי, למקומות שעשו יותר מחירה, מכיוון שלא התירו מלאכות דאורייתא, האם את פעולת הקלטור מותר, אפשר להתיר או אסור? הרב ישראלי זצ"ל טען שלא, ויחזקאל דאום זיכרונו לברכה טען שכן, והיה על זה התדיינות במכתבים, ומה שאנחנו הכרענו בסופו של יום בדבר הזה כך. מכיוון שהרב ישראלי זצ"ל מאוד החמיר בנושא הזה של כל קלטור, כל קלטור הוא טען שזה דאורייתאי, או קרוב לדאורייתא לפחות, הוא השווה את זה מאוד למלאכות שבת, לעבודות השבת. אז אמר הרב, אז מה שאנחנו מורים ככה, בכל ההסביעה לא להוציא אותה ככה, אלא לא, אם רוצים להוריד אותה, להוריד אותה עם מה שנקרא חרמש מוטורי. זאת אומרת, מעל פני הקרקע ובלבד לא לפלח. זאת אומרת, יש כזה סכין שעושה זז כזה, ולהוריד אותה בצורה כזאת מלמעלה, למרות שזה לא טוב. מבחינה חקלאית, מבחינת הגננים, זה לא טוב. הם רוצים, הגננים, וגם כל אישה או כל בעל בית, רוצה להוציא. מכיוון שלא ניחה שזה נשאר באדמה. אם זה נשאר באדמה, זה יכול לחזור ולהתעורר. חוזר וניעור. אבל, אתם יודעים, ביבש יש חוזר וניעור לפי דעת האשכנזים. אז ודאי שהיבלית היא גם כן טוענת שיש חוזר וניעור בדבר הזה, והיא יכולה להתעורר. אבל אנחנו לא מתירים באופן כללי הוצאה ככה. במקרים מאוד קיצוניים לחקלאים או דברים כאלו, אנחנו מתירים קלטור לחקלאים. אבל זה מסיבות יותר כאילו, כשצריך לעשות את זה לאיזה מלאכות או דברים יותר כמותיים או יותר מסחרים, אבל לגינות נוי אנחנו לא מתירים את זה, רק את הפעולות הללו של הכיסוח העילי, מה שנקרא. אם זה חדר, כפי שאמרתי, זה לא אסון טרגי הדבר הזה שלי אם זה חדר. בכל אופן, רק שנייה, אתה לא יכול לכתוב, שנייה, כתיף זה כבר בציר, אתה... אז הסבים, יש כאן כמה שאלות, רק שנייה אחת, נראה, רגע אחת. בכל אופן, לגבי, אני נכנסתי לשאלה הזאת משאלת הדשא ששאלו אותי כאן. אז נגמור את סיפור הדשא. הדשא, כפי שאמרתי, אם יש בו הסביעה רק לכסח אותו כיסוח הילי, בחרמש מוטורי או בסקי, יש כאלו, לא משנה, שכל מיני, גם מכסח הדשא, זה אותו דבר. מי שמשתמש יכול להשתמש בו, מכסח הדשא גבוהה, אתה מרים אותו טיפ-טיפה, לא משנה עם איזה מכשיר אתה עובד, אתה יכול לעשות את הדבר הזה. לגבי הדשא עצמו, הדשא עצמו, אני, פה זה, בית אל זה אדמות כבדות, זה אדמות, זה לא אדמות חול, זה אדמות קשות כאן, זה לא, אני יודע, כמו בגוש קטיף או באשקלון, לא, אשקלון זה כבר לא כל כך ככה, אבל שיש שם דיונות של חול וכל מיני מקומות כאלו. פה זה אדמה, עכשיו מי שנתן דשן בשנה שעברה, לא צריך לדאוג, הכל יהיה בסדר. יהיה הכל בסדר. אז ייקח עוד שבוע, עוד שבועיים. עכשיו, אנחנו מתירים במדשאות לעשות מה שנקרא קנטים, צורות בקצוות, ליצור את הריבוע, אני יודע, את המשולש, בדיוק כמו שאנחנו מתירים בשיח את העיגול ואת הנוי הזה, מכיוון ששוב פעם זה לא לצורך הצמחה וזה לא לתועלת של הדבר עצמו. בכללות אנחנו לגבי כל הקיץ שאם ירצה שם יבוא, יש שתי פעולות לגבי הדשא, שזה אחת זה ההשקיה, והשאלה השנייה זה הכיסוח של הדשא באופן כללי. לגבי ההשקיה, הרב ישראלי זצ"ל למד, ככה הוא כתב, ככה הוא למד בדעת הרמב״ם בפרק א' הלכה י', שמפני מה התירו כל אלו שלא תעשה הארץ מלאכה וימות כל עת שבא. ככה הרמב״ם אומר בפרק א' הלכה י'. השאלה מה בדיוק הרמב״ם שם כתב, אבל הרב ישראלי זצ"ל טען שהשקיה היא עותרה. זאת אומרת, זה לא שצריך אפילו להשקות בשיעורים, אלא השקיה היא מותרת. מפני מה התירו כל אלה שלא תעשה הארץ מלאכה? אז הוא לומד פשט ברמב״ם שהתירו את ההשקיה בכלל, לא שאתה צריך לדקדק כל פעם עם הכמות, 5 ליטר, 4 ליטר, 3 ליטר, אלא התירו כל אלו. ככה הוא למד בדעת הרמב״ם. מפני מה התירו כל אלו? התירו את זה, התירו את ההשקיה, התירו את המלאכה הזאת שנקראת מלאכת ההשקיה, התירו. ככה למד הרב ישראלי זצ"ל. החזון איש לא למד ככה ברמב״ם, הוא למד את זה אחרת. הוא טען שמפני מה התירו, זה כמו בשבת יש לנו עם פיקוח נפש, זה אוטרה ודחויה. לפי הרב ישראלי זה אוטרה, השקיה. לפי החזון איש זה דחויה. מה פירוש זה דחויה? מה שאתה חייב בשביל ההשקיה, תשקה. אבל אין לך מה שנקרא צ'ק פתוח את כל ההשקיות להשקות בצורה סטנדרטית. פעם אחת שאל אותי מאחד היישובים שיש לו כזה מין מתקן שהוא מתקלח, ואת המים הוא גר באיזה מיכל כזה בחוץ, ואת המים האלו של המיכל הוא משקה את הגינה. זה מבחינה אמיתית זה יפה, זאת אומרת זה ניצול המים, זה רעיון מצוין, זה רעיון ש... אבל הוא אמר לי, אם אני צריך אם מותר לי להשקות רק לפי איקס מידה, כן? אז אם אני אתקלח יותר מדי, אז מה יקרה? אז אני אשקה יותר מדי, אז יהיה לו בעיה עם הדבר הזה. אם מותר, אז אמרתי לו, תראה, אתה יכול לסמוך על הרב ישראלי זצ"ל בדבר הזה. זה כמו אנשים ששאלו לפני פסח, שהם שתפו את הבתים וזה, האם מותר להם להוציא את המים לגינות, מכיוון שבעצם גורמים לזה להשקיה של הגינה. אז אם אתה אומר שההשקיה הותרה בשביעית, מפני מה התירו כל אלו שלא תעשה הארץ מלאכה, אז התירו כל אלו, אז אתה יכול להגיד, אז הותרה, הותרה, אז מה זה משנה בכלל? אם אתה אומר שלא, השקיה לא הותרה, אלא היא הותרה רק לפי כמות, אז יש לך בעיה עם השקיה. מה שאנחנו מורים בדרך כלל בהשקיות, בגינות פרטיות, משפחתיות, מה שנקרא, של הבית, אני נוטה אישית, ודאי, טוב, אני יכול לעשות, ואני למדתי אצל הרב ישראלי זצ"ל, והרבה מתורתי זה ממנו, אז אני ודאי מקבל את הדברים שלו, אבל אני תמיד אומר לגינות פרטיות, לשים קוצבי מים, ולתכנן אותם פעם אחת בכמה חודשים וזהו, ולא לשחק עם זה. זאת אומרת, לא להתחיל כל פעם להוסיף ליטר ולהוריד ליטר, אלא להגיד כמה גינה ממוצעת צריכה בדי, שבאופן כללי לא חייבים להיכנס לדקדוק בדיוק כך וכך ליטר לזה וכך וכך ליטר לזה וכך וכך ליטר לזה. לקחת, מה? סליחה? כן, בסדר, זה מי שמאוד, זה לא קשור לבני אדם רגילים, זה קשור לגננים מקצוענים שהם יודעים גם בדיוק לפי התעידות המים ולפי כל הדברים הללו. זה טוב בשביל מקצוענים שיודעים. לבני אדם נורמליים שלא מתעסקים עם זה ושלא משקיעים בגינה שלהם יותר מאשר כמה דקות ביום שישי או מתי שיש להם אפשרות. מה? לעשות השקעה עם מה שנקרא עם קוצב מים, ולתכנן אותו פעם אחת לזה, וגם בייחוד בגינות שלנו זה לא כזה, מה?
אין הרבה פירות.
בסדר, אז תלוי כל אחד, כן, הדשא הוא יסבול ככה, והדשא יסבול ככה, הוא יעבור את זה, הדשא יעבור את זה, הוא גם יהיה יפה, אלא מה, יכול להיות שהוא יהיה, היה יכול להיות יותר יפה, יכול להיות שהוא פחות יפה, אז זה לא, אני לא יודע אם צריך להקפיד עד כדי כך, זאת אומרת, כעיקרון נראה שצריך, פחות או יותר, כל אחד יודע כמה הוא משקה את הגינה שלו, פחות או יותר, אם לא יכול לשאול גנן שיודע בדיוק כמה משקים, פחות או יותר יודעים, לתכנן את זה וזהו. נכון שעכשיו יהיה שרב, למשל, השבוע יהיה שרב, כן? אז לא להתחיל להגביר את את המים, את הקצב בגלל השרב שיהיה השבוע, בשבוע, עוד שבועיים נגיד, עוד בשבוע הבא יהיה ירידה בטמפרטורות, אז לסדר את זה אחרת. אלא להשאיר את זה בצורה די קבועה, את הקוצבי מים בגינות. זה לא חקלאי, רוב הגינות שלנו הן לא גינות פירות של כסף, אלא זה לנוי, אז לעשות קוצבים כאלו, ואם יש יותר, אז להסתמך על ערב ישראלי, ואם לא, אז פחות או יותר עשיתם לפי הקו הממוצע. אם זה בין האבנים המשתלבות, אתה יכול למשוך את זה, בגלל שאתה לא יכול לזרוע שם. מה הבעיה? הבעיה של חרישה שזה מכין לזריעה. אם זה בתוך האבנים, אתה מתכוון שיש לך מסלעה כזאת, בשבילים, בשבילים, אז גם כן, שם אין, זה רק פרה, צמח לך מתוך ספיחין כזה, אפשר שם להקל יותר בדבר הזה. בכל אופן, זה, כן. לא, קיבלת חממה? כן. עוד פעם. כן, חממה ניידת, כן. מתו. זה מצב מנותק או מצב... העברה הזאת, המצע בחממה מה הוא? מנותק? אבל למטה יש פלסטיק, יריות אטומות, לא פלריג. פוליגל אמיתי, מלא. ויש גג. מתי? כל יום אתה פותח וסוגר אותו? זה לא, זה אתה לא יכול. אם יש לך גג קבוע, אז אפשר... נייד לא יכול לעבוד. נייד אי אפשר לשתול שם. בזמנו הרב ישראלי זצ"ל, כשהיו בכפר הרואה, לפני, אני יודע. מה עכשיו, אחרי שהייתה לשקת חשמל, כל הסורים הציפו, ועכשיו תעשו מחדש? לשתול עכשיו מחדש שם בחמור? מאיפה אתה מביא את הציצים? מאיפה? אז זה תלוי. אם הוא מביא לך אותה ממצע מנותק, ואתה תעביר אותה למצע מנותק, זה אפשרי. ממצע מנותק למצע מנותק אתה יכול. אבל אם שם זה היה בתוך בית, ואצלך זה בלי בית, אז יש לך בעיה. זה כמו להוציא עציץ מהבית החוצה. תקר. לא, אתה צריך גם, אתה צריך שני תנאים, אתה צריך שני תנאים, מצע מנותק וגג, כדי להתיר שתילה בתוכו. זה לגבי המדשאות, זה לגבי מה שאמרנו לגבי ההשקיה במדשאות. עניתי שם על השאלה על המדשאות, על הדשאים. מישהו שאל אותי על... רגע, הציצים עוד שנייה אחת. אני רוצה לצאת, לעבור מהחוץ פנימה, מהחוץ פנימה. אז אמרתי, לגבי לגבי לקחת את הסבים ולהביא לבהמות, יש מחלוקת בהלכה, ספיח, מהו ספיח? ספיח אנחנו יודעים מהו ספיח. ספיח זה כל מה שגדל בשנה השביעית, בלי זריעה. זה הגדרת ספיח. אבל הרמב"ם אומר שכל דבר שעומד למאכל, שהדבר צריך, אם זה עומד לנוי, למשל אין ספיח, רק מאכל. עכשיו, מאכל בהמה זה כמו מאכל אדם. מאכל הבהמה והאדם זה אותו, בשביעית זה אותו דבר, בגלל ש... אתה שבת הארץ לכם ונתך לאוכלה. זה אותו דבר. יש שאלה, ואני מבין, אני חושב שלזה אתה חותר, לשאלה הזאת, האם דבר שהוא ראוי לבהמה ולא עומד לבהמה? האם, לזה התכוונת, נכון? האם יש בו ספיח או אין בו ספיח? מה פירוש ראוי ולא עומד? הבהמה יכולה לאכול דשא. הבהמה יכולה לאכול דשא. כל דשא בהמה תאכל אותו. נכון? כל משהו. תשים פרה או עז על דשא, היא תאכל. אבל אז הדשא הוא מה? הוא ראוי למאכל. אבל כשאני מגדל את הדשא, למה אני מגדל את הדשא?
לנוי,
אני מגדל אותו בשבילי, בשביל... יש מחלוקת בין האחרונים בדבר שהוא ראוי ולא עומד. מה הגדרתו? זאת אומרת, הדשא הזה הוא ראוי לבהמה, אז אם אני אגדיר אותו כספיח, אז אסור לי ליהנות ממנו. הרי מספיח אסור לי ליהנות. אז יכול להיות שיהיה אסור לי גם לשבת שם עם הילדים לשחק עם כדור או משהו כזה, בגלל שזה ספיח, וספיח אסור לך, תלוי מה אסור, אם ספיח אסור באיסורי הנאה או ספיח אסור באיסורי אכילה. אבל אם אנחנו מגדירים את זה כספיח, אז יש לו דינים של ספיחין. האם אני מגדיר את הדשא כספיחין, או שאני אומר הדשא הוא לא ספיח? הדשא הוא מה? הוא דשא. הוא עומד לנוי, ליופי. אלא מה? הבהמה אם היא תבוא ותאכל, אז היא תאכל? אז זה לא, אני לא נתתי או לא זרעתי את הדשא הזה לצורך הזה, לצורך הבהמה. עכשיו, כל הקוצים, אם אתה אומר שהולכים לפי ראוי, ועכשיו, אז בעצם את הקוצים הללו אתה לא יכול לתת למאכל בהמה. מדוע? מכיוון שהם ספיחים. אם אתה אומר, הקוץ הזה הוא גדל מעצמו, האם יש בו דין? עכשיו, לגבי הדשא זה יותר קל. מדוע? בכך אנחנו מכריעים. שבראוי ולא עומד, אז תלוי למה האדם זרע את זה. זה כמו השאה, האזוב הקורנית שיש בענייני תרומה, שתלוי במחשבתו של האדם למה הוא עשה את זה, או בשביעית יש דבר כזה שתלוי במחשבתו של אדם, למה הוא קוצר את זה, אם הוא קוצר את זה לבהמה, הוא קוצר את זה לאדם. אז לגבי דשא, הנטייה לפסוק זה שהולכים לפי מה שזה עומד, ולא לפי מה שזה ראוי שבהמה תאכל את זה. נכון, יכול להיות שבהמה תאכל את זה, אבל אנחנו לא עמדנו את זה, אני לא שתלתי את זה לצורך זה, ואני שתלתי את זה לצורך הנוי שלי. אני עשיתי לו משהו, אני לא עשיתי לו שום דבר. לא ניחלה ולא ניחלה, אלא אם אני אומר שבמקרה כזה הוא ראוי למאכל בהמה, הרי זה מה שהשאלה כאן, אני אקח את זה ומחיל את זה למאכל בהמה, אז יכול להיות שיש כאן איסור של ספיחים, וזה יותר חמור מאשר הדשא, שהדשא הוא אני מגדל אותו ואני רוצה אותו לצורך א', אז מה אכפת לי שהוא ראוי? אז אני הבא לבית על הדבר, וזה הולך לפי מה שאני מחליט. אבל אם אני מגדיר את העשב כעשב, אז כאן יכול להיות שיש בעיה לתת את זה לבהמה מדין ספיחין, לא מדין נראה לב, אלא מדין ספיחין, לכן אנחנו לא ממליצים לתת את ההסביעה הזאת, את הדשאים, לא את הדשא, ודאי את הדשא אף אדם לא ייתן את כל העשבים הללו למאכל בהמה. אלא מה שאפשר לעשות זה מה שרבי שמואל סלנט אמר, שהעז תבוא ותאכל, זה מותר. רק הבעיה היא שאתם יודעים שאם עז בא אז היא מדיירת. אם דיית, זה בעיה, בעיה הלכתית, אם מותר להביא את העיזים, אם אתה מזבל. מדייר, כן, זה מזבל את זה. אז העז שאתה מביא את הבהמה, היא משביחה לך את הקרקע בדבר הזה. בכל אופן, טוב, זה כבר שאלות פרטיות. ודאי, ודאי, ודאי שיש. להגן על הצי, שלא ייקחו את המים. במקרה כזה אתה יכול לקסח אותם. אם תוכל לרסס, מה טוב, אבל... להשתדל לא לעקור. אנחנו משתדלים לא להיכנס לרמת העקירה, בגלל הבעיה הזאת ש... כן. רק שנייה, לפני הציצים בתוך הבית. לגבי הפירות, בואו נגמור את ה... מתי אנחנו גומרים? רגע. חזור רבע. לגבי הפירות, כל הפירות אם ירצה השם שיגדלו בגינות, הם יהיו קדושים בקדושת שביעית.
עכשיו, אתם, כל אחד זה אדם פרטי, כן, כל אדם זה משפחתי, כן, יש לו כמה עצים, שניים, שלושה עצים, כל משנה, איזה עצים שיש פה. בטח יש פה גפנים הרבה, ו... פרסקים ותפוחים גם יש פה? תפוזים? תפוזים זה לא עכשיו. שזיף, בטוח ששזיפים יש כאן, כן. קיצר, יש לכם את כל הפירות, נו. ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. בקיצור, בפירות יש הכל. עכשיו כל הפירות שיגיעו מעכשיו האלך גמרנו, הם כבר קדושים בקדושת שביעית, חוץ מאשר עוד התפוזים שעוד, שזה עוד קצת, מי שעוד נשאר לו עוד כמה תפוזים, שזה, כן, זה ייגמר עוד בשבוע שבועיים הקרובים, בייחוד אם יהיה חמסין, שנייה, גם הלימון הנוכחי הוא עדיין לא, הלימון הוא עכשיו עדיין, הוא לא ברור שהוא שישית, אבל אלו שלא החמירו בו עד עכשיו קדושת שביעית לא צריכים להחמיר, אבל הלימון שיהיה בייר הוא כבר יהיה קדוש בקדושת שביעית. עכשיו עדיין הוא של שישית לפי אלו שמקילים בלימון, אלו שפוסקים כשיטת הרמב״ם שבלימון הולכים בתר לכיתה, אז הם כבר היו צריכים מתחילת השנה השביעית לנהוג בזה קדושת שביעית. אז אין, הלימון הנוכחי, לימון בדרך כלל חונת כ-9 חודשים בחורף, כ-6-7 חודשים בקיץ, יש לו שתי עונות גדולות, יש לו באמצע, אבל יש לו שתי עונות גדולות, אז הוא קדוש בקדושת שביעית, הוא יהיה קדוש בקדושת שביעית, אבל בקיצור מה שאני אומר, כל הפירות שיתחילו מעכשיו ואילך, הם נכנסים לרמת הקדושת שביעית. אנחנו חייבים להפקיר את הגינות שלנו, צריך להפקיר, אין מה לעשות, צריך להפקיר. מי שיכול יכתוב שהגינה או החצר, אני יודע, או הפירות הם הפקר. מי שלא, אז יש כידוע את המחלוקת המפורסמת אם ההפקר בשביעית זה הפקת הדמלקה או הפקת האדם, זאת אומרת, מה יהיה הדין אם אני לא יפקיר? האם זה יהיה הפקר בלי רצוני או שזה רק תלוי יהיה ברצוני? אם אני יפקיר או לא יפקיר, מחלוקת הבית יוסף המבית בשאלה הזאת של ההפקר, אבל בכל מקרה אנחנו נוקטים שהפירות הם הפקר. היה לי באמת שאלה אחת, מישהו שאל אותי שבוע שיש בעל הבית חילוני והוא רוצה לקחת מהפירות שיש שם בזה, מכיוון שהפירות הם הפקר, הרי זה השנה השביעית. אז הרב קוק כתב באחד המקומות שדעתו היא שאפילו כשזה הפקר צריך לבקש רשות, לא מדין, אפילו כשהבעל הבית הפקיר ללכת לבקש רשות. זה חשוב שאדם יתרגל לבקש רשות, גם שזה הפקר. ההפקר, איך עושים את זה? הפקר יכולים לעמוד אדם ויכול להגיד בפני חברו או בפני שלושה, הפירות הללו הם מופקרים, או שהוא שואל, אם הוא תולה שלט, אז זה בטח יוצא ידי חובת המצווה של ההפקר. עכשיו צריך לדעת ככה, תגידו, אם אני אפקיר אז הילדים ייכנסו לי לגינה וישברו לי את העצים וטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט
נגיד אדם שהוא רוצה לשבת לאכול. לאמצע הוא יישב לאכול, ויבוא, הוא, באתי עכשיו לכתוב, זה מפריע לי. הוא רוצה בדיוק לשבת עם אשתו ועכשיו לאכול ארוחת ערב או צהריים, והוא יבוא עכשיו ויגיד, אני באתי בדיוק עכשיו לכתוב. עכשיו, מבחינה הלכתית, הפקר זה הפקר. אם הפקרת, אתה הפקרת, אז זה מופקר לכל. אפשר, אבל אם זה מפריע, או יש חשש שישברו את העצים, את הענפים, את הדברים הללו, אפשר לקבוע שעות. אפשר לקבוע שעות. אפשר לבוא מיום א' עד יום א', בין השעות, אני יודע, 4-6, מתי שהוא רוצה. בין 8, לא יודע, מתי שהוא רוצה, יקבע את השעות. לא, זה... היה פעם, אני אספר לכם סיפור, שכבר קשור לסוכות, הרי צריך להפקיר גם את האתרוגים. האתרוגים צריך להפקיר אותם, כן? אבל האנשים לא אוהבים להפקיר את האתרוגים, בגלל שזה... זה אתרוג, בכל אופן זה אתרוג. אז מה?
יסים כלב.
יסים כלב? אז אז אסור, כלב אסור לשים. אסור לשים שומר ואסור לשים כלב. אז מה עשו חכמי בני ברק? אמרו ככה, אנחנו מפקירים את האתרוג בלי העוקץ. העוקץ אנחנו לא מפקירים. עכשיו, הוא לא חייב להפקיר את העוקץ. למה? בגלל שזה לא הפרי. מה אתה צריך להפקיר? העץ לא מופקר. זה הבעיה. הבעיה היא שבשביעית מי מופקר? או מה מופקר? הפרי מופקר. העץ לא מופקר. למה? אתה לא יכול ללכת עכשיו לקטוף לו את העץ, לשבור לו את הענפים. למה אנחנו יכולים להגיד, אני לא רוצה לתת לילדים שישברו לי? בגלל שאם הוא רוצה לקחת, אם הילד רוצה לקחת ממני את הפרי, שיבושר לו, שיקח את הפרי. אבל שילד יתחיל לשבור ענפים, זה, גם בייחוד כששוברים ענפים, יש חדירה של מזיקים, של מחלות, של מזיקים דרך הענף השבור הזה. אז לכן, אז העץ הוא לא מופקר, האדמה לא מופקרת, האדמה היא שלי. אני, זה לא, הוא לא בא לבעיה. מה שהפקרנו, מה שהשביעית מפקירה, התורה מפקירה, זה את הפרי. היא לא מפקירה את האדמה, והיא לא מפקירה. לכן, אני יכול לשבת שם לאכול, ואם יש לי שם כלים חקלאיים, מקסחת, ואני יודע, אופניים, וכל מיני דברים כאלו, הם שלי. וזה לא, הם לא במקום הפקר, הם במקום שלי. אסור לך לקחת. יבוא בן אדם, יגיד, "טוב, נו, אני, דרך אגב, בקניין אגב, אני גם קונה חוץ מהפירות, גם את האופניים וגם את העגלות וגם זה." זה לא, לא הולך ככה. אין שם, זה לא הפקר. זה לא, השדה היא לא הפקר. הפרי הוא הפקר. הפירות הם הפקר, אבל לא הפרי. לא, סליחה, לא המקום. לכן, אם זה קשה לבן אדם שיכנסו אליו כל היום והוא צריך זה, אז הוא יכול לקבוע איזה שהם שעות, אבל ודאי שהוא לא יכול לעשות כמו שהציעו כאן, שאפשר לבוא לקטוף רק בין ותיקין לחמש דקות אחרי. הוא צריך ליצור מצב כזה שכולם יכולים. האם הוא יכול, אבל יבוא אדם חכם ויגיד, עזוב אותי, תשמע, אני יודע, הילדים יבואו, יקטפו, ישברו לי את הזה, אני אקטוף ואני יוציא החוצה. כתוב בתוספתא שאי אפשר לעשות את הדבר הזה. למה? בגלל שלך אסור לבצור בכמות. לך אסור לבצור בכמות. אם אתה, הוא בא ובוצר, הוא בוצר לו כמות קטנה, הוא יכול לקחת. הוא בא ובוצר, יכול לקחת לו. אבל אם אני אבצור ארגז, מי יתיר לי לבצור ארגז? מי יתיר לי לבצור ארגז? אז זהו, זה בדיוק מה ששאל. אז אם מראש באו אליך 10 אנשים ואמרו לי, אמרו לך, תביא לי תפוחים, אז אתה מראש חילקת לכל אחד קצת, זה בסדר. אבל אם אתה אומר, אני לא רוצה להסתבך עם הילדים שיכנסו לי, או עם המבוגרים שיכנסו לי בזמן האוכל או בזמן הזה, ואני רוצה לקטוף שני ארגזים ולשים את זה בחוץ בצרכניה, או אני יודע, בבית הכנסת, שכל אחד יוכל לבוא ולקחת זה, אתה לא יכול. מכיוון שאתה עשית מה באותו רגע? בצירה, עשית פעולה של בצירה שהיא אסורה בשביעית. זה אתה לא יכול לעשות את הדבר הזה. ולכן, העסק הזה הוא, אין לו פתרון בצורה כזאת. זאת אומרת, רגע, נגיע למה שקורה אם יישארו פירות. שנייה אחת. עכשיו, זה לגבי צורת ההפקר. עכשיו, גם צריך לדעת, כל אחד שבא לקחת לא יכול לקחת בשביל לסחור ולהתחיל למכור את זה בשוק, אלא הוא יכול לקחת לצורכי בני ביתו. כמה, ברמב״ם כתוב 3 סעודות, אבל מה זה מזון 3 סעודות? הרחיבו את זה, זאת אומרת, האחרונים הרחיבו את זה, שזה משהו, כן, כמו שאדם קונה פעם במכולת. אם אדם קונה קילו ומשהו, אני יודע כמה אנשים קונים תפוחים, 4 קילו, סלסילה, אני יודע כמה זה סלסילה, סלסילה זה 1.5 קילו, 2 קילו, לא יודע, אז זה מותר לך לקטוף, אבל אסור לך לקטוף ארגז של תפוחים או משהו מהסגנון הזה, בגלל שאתה גם במכולת לא תקנה אף פעם ארגז של תפוחים, אתה תקנה סלסילה אחת או, אתה לא, נספק. בסדר, זה לא מבצע בחינם, זה מבצע בקדושת שביעית. לגבי, מה, סליחה? מותר לך כל פעם ללכת לכתוב? כל פעם, כל שבוע וחצי, שבועיים, כל פעם שתגמור.
לפי מה שאתה הולך למכולת?
כן, פחות או יותר, לפי מה שאתה הולך למכולת. לבני ביתו, לצורכי ביתו. לגבי מה שקורה אם נשאר, מה ששאלתם פה, מה שנשאר.
נכון, בייחוד זה קורה. לא, במישמיש, זה קורה במישמיש בייחוד, המישמיש הוא ה... זה שזיף, כן, בוגרף אל מישמיש, כן, בוגרף אל מישמיש, המישמיש הוא המשמש, יותר נכון, אני חושב, צריך להגיד, הוא הפרי הכי בעייתי בנושא הזה, ואחר כך גם מגיעים זבובים וברחשים וכל מיני כאלו של ה... של... מה? רגע, 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 שנייה, לפני הגוגויים. האג'ויים. מי כאן ירושלמי? לגבי הפירות הללו שהם מאוד קצרים, או לא משנה, אפילו אותה שאלה תהיה בשזיף אחרי, או באפרסק גם כן, אם נשאר לך אפרסק, הרבה פעמים נשאר לאנשים באפרסקים. עכשיו, קדושת שביעית, אנחנו צריכים לאכול אותם כדרך האכילה הנורמלית, אתה לא יכול... עכשיו, מה עושים אנשים שנשאר להם בפירות בעצים? עושים בדרך כלל ריבות, או מבשלים את זה. עכשיו, נוצרת השאלה בייחוד במטעים של, באנשים שלנו, כאילו שיש להם, הם לא מסחריים, זה לא איזה גינה, פרדס חקלאי שהוא מדורג, והוא יודע בדיוק איך, אצל המסחריים זה עובד בצורה מדורגת, מתי זה מבשיל וזה מבשיל וזה מבשיל וזה, וכל אחד, אצלנו זה, אצל האנשים הפרטיים בבית זה לא קורה. אנחנו במקרה כזה שהעץ למשל הולך כולו להפסד, זאת אומרת, אם כמו משמש אחרי יומיים שלוש, לא יומיים שלוש, זה לוקח שבוע, אבל בוא נגיד, במקרה כזה, קודם כל במשך השבוע כל אחד צריך לבוא ולקחת. זאת אומרת, לא, אתה צריך להשאיר את זה אפקר, שכל אחד יוכל לבוא ולקחת, לא צריך, אלא יכול לבוא ולקחת. עכשיו, אם נשאר לך על העצים פירות, ואתה רואה שהם הולכים לאיבוד, אז נחלקו בזה האחרונים בשאלה, האם עדיף במקרה כזה, נגיד להפסיד אותם כדי להרוויח אותם? האם מותר לי לבשל אותם? הרי אסור לי לבשל באופן עקרוני, לעשות, בגלל שדרך האכילה היא אכילה ככה. האם מותר לי לבשל אותם? בפשטות נראה שבימינו נראה שמותר לקחת את המשמשים הללו ולעשות מהם ריבות. לעשות מהם ריבות. צריך לנהוג בהם קדושת שביעית. באותו רגע כבר שכתבת אותם, זאת אומרת שכבר נגמר, אתה כבר לא, אין אפקר, זה כבר לא שייך, אתה זכית באפקר, אבל אתה יכול לעשות, הגמרא אומרת, הרמב״ם פוסק להלכה, שלמשל כדי יין, היו 15 כדי, התירו לאדם לעשות 15 כדי יין וחמישה כדי שמן. למה? בגלל שזה היה צריכה, אז התירו לבן אדם להכין לעצמו, בייחוד האנשים כאלו שיש להם פירות בשדות, בחצרות, שהם יכולים לעשות כמות אפילו של ריבה, ובלבד מה עדיף, שישאר על העץ ויעלה רימה ותולעה, או עדיף שישתמשו בזה, אז ודאי שעדיף שישתמשו בזה. אז נכון שיש בעיה עם הנושא של איך אתה מבשל, והרב קוק לא כל כך רצה את זה, אבל בפשטות נראה שאין אפשרות אחרת, רק ככה להורות שאפשר לבשל את העודפים, מה שנקרא, לשמר אותם בצורה כזאת, ואז אין כבר חובת הפקר, אבל יש חובת קדושת שביעית, אבל זה בתנאי שנתת כל הזמן לעניי עירך להיכנס ולאכול מתוך הפירות עצמם. ערבים ליין? מה השאלה? אפשר להכין, אמרתי, כמות... לא, אז ביין התירו קצת יותר מאשר שלוש סעודות, אתה יכול לעשות, כמו שאמרתי, 15, צריכה פחות או יותר שנתית, לא מעבר לזה, עד היין של שנה הבאה. אבל אם אתה עושה כמויות של, אני יודע, בוטיק יין, אז אתה לא יכול לעשות, אבל צריכה פחות או יותר כמות נורמלית, מה שנקרא, זה אפשרי לעשות, גם בשמן זה אותו דבר. זה לגבי הפירות בגינות, לגבי הציצים בבית, כאן גמרנו רק את החוץ, עכשיו אנחנו נכנסים פנימה, ביתה. כן, זה גם שיעור בפני עצמו. באופן עקרוני, בזמנו, היה לאג'ויים הללו קדושת שביעית, בגלל שהיו מבשלים את זה. אז הנה, אתה רואה, יש פה עוד יהודים שיודעים. היו מבשלים את הגרעינים של ה... כן, תרכיז, היו משתמשים בזה לדגים, היו משתמשים בזה לכל מיני דברים. אני היום לא חושב שיש מישהו שמשתמש ב... לא הבעיה בג'ויים, הבעיה
בתוך, מה? הפרי, הפרי שנמצא בפנים. אני חושב שהיום כבר לא משתמשים בזה. אני, בתור ילד אני עוד זוכר שכן השתמשנו בזה, אבל אני לא חושב שהיום עוד מישהו עושה עם זה משהו. מה?
לאכול את הפרי
ודאי
שלו.
כן. ילדים עושים מסחר עם זה. טוב, זה לא שום דבר אכפת לה. בכל אופן, אני, לדעתי היום שהאג'ויים הללו, מה שנקרא גוגויים, אין בהם קדושת שביעית, אלא אם כן נשאר עליהם שאריות ונדבקים, כל מיני דברים, ואז זה משהו אחר. בכל אופן, לגבי הציצים בבית, נחזור, אני אקח עוד 5 דקות. כן. לגבי הבית, לגבי הבית זה ככה, כידוע יש הירושלמי המפורסם ששואל אם יש שביעית בבית או אין שביעית בבית, שם מדובר בירושלמי, מדובר שהיית בתוך האדמה, שתלת בתוך בית, בית בתוך האדמה, זאת אומרת בית בתוך האדמה, האדמה בתוך הבית, שיש אדמה ולא מרוצף, אדמה לא מרוצף וזה בתוך בית. על זה אומר הירושלמי צורחה, אני לא אסביר את הספקות, למה? הוא נשאר בזה בצריך עיון. הירושלמי לא הכריע בשאלה הזאת, נשאר בצריך עיון. כידוע נחלקו בזה הפוסקים, דעת הפעת השולחן הייתה שמכיוון ששביעית בזמן הזה דרבנן, אז צריך להקל בכל צורחה, בכל ספק, להקל בו בספק דרבנן לכולה. דעת האחרונים האחרים, הרב קוק והחזניש, הייתה שלא להקל בזה, בגלל שיש בשביס גם מצווה תעשה, ואולי הספק של הירושלמי היה רק בלא תעשה, ולא היה בעשה של ושבתה הארץ. לכן אמרו שבחממה בלבד, בלי מצב מנותק, אי אפשר. אלא מה? על זה צירפו הציץ שאינו נקוב, שזה גם כן רק מדרבנן, ובבית התירו את ה... זה מה שנקרא המצעים המנותקים. זה המצע המנותק. המצע המנותק שאנחנו קוראים, ומה שאנחנו רגילים לדבר היום, זה מצע מנותק שיש לו ניתוק למטה וגג למעלה. ואני לא נכנס עכשיו איזה גג, איזה אובי גג, או איזה צפיפות חומר בגג, היה בזה גם ויכוחים נוספים, אבל אני, עכשיו, כשמדברים על בתים, אין לזה משמעות. עכשיו, ממילא יוצא, שאם אנחנו מקבלים את ההנחה הזאת, את ההנחה ההלכתית הזאת, אז בבית יש לו בדרך כלל גג למעלה, רוב הבתים בבית, זה יש להם גג, ויש לו בדרך כלל גם רצפה למטה. עכשיו, השאלה אם הרצפה למטה היא נחשבת להיות בידוד או לא נחשבת, נחשבת להיות מנותק או לא נחשבת להיות מנותק. בפשטות, מה יכול להיות יותר מנותק מה, נגיד, אם זה הרצפה של הקומה הבאה, כן? אז זה מנותק, כן? לא, מים לא יעברו פה, אני מקווה. אני לא יודע, אני מקווה. שמים לא, לא, מה? פה אני לא יכול, עבר פה? עבר חורפים. או עבר המים, מה עבר?
בלי מים.
אז סימן שזה מנותק. אז השאלה הייתה אם זה נחשב להיות. בשם החזוניש אמרו שהחזוניש קצת החמיר על זה, והרב שבט הלוי שאל אותו באיזו שאלה ככה מתוחכמת, אם אתה אומר שיש חיבור מהגג, שהגג הוא לא מנתק, אז איך אפשר לעבור בשבת מתחת לגג? נגיד יש הציץ למעלה, אז אני קוצר כל פעם שאני עובר. ככה מביאים את השאלה בשם הרב שבט הלוי, שהוא שאל את החזוניש את השאלה הזאת, אם אתה אומר שזה לא ניתוק, אז כל פעם שאני עובר למטה, מתחת לציץ, אני קוצר וזורע בשבת, אז איך אני יכול ללכת בבני ברק בשבת? זה לא שאלה על בני ברק כל כך, אבל בכל אופן, הנטייה היא בפשטות לומר שהקומה השנייה היא נחשבת להיות מנותק. היה ויכוח, וזה במנחת שלמה של רב שלמה זלמן, הוא טען שהרצפה הזאת, שהיא קרקע, פה זה יושב על הקרקע, נכון? היא נחשבת להיות מה שהוגדר בהלכה צונמה. צונמה זה סלע, הסלע שבאדמה. עכשיו, הסלע שבאדמה כתוב שכותבים עליו פרוזבול. פרוזבול זה צריך להיות על מה? על קרקע, חייב להיות על קרקע. עכשיו, אם אתה אומר שאפשר לכתוב על פרוסבול, על צונמה, אז בעצם מה אתה אומר? שהוא קרקע. בעצם זה מה שאתה אומר. אם אתה אומר שאפשר לכתוב פרוסבול, למה? צונמה זה בדרך כמו בערים. אתם רואים בערים הרבה פעמים, מי שהולך לטייל, רואה בערים מה? פתאום סלע. כן? רואים אבן כזאת, סלע. מסביב האדמה ו... עכשיו, אם אני כותב על הצונמה הזה, פרוסבול, זה בדיוק כמו שכתבתי על האדמה, כמחובר לקרקע. אז אומר רבי שלמה זלמן, מכאן אתה רואה שהקומה הראשונה הזאת, היא כן נחשבת להיות מה? בטלה לקרקע. לא, אני לא מדבר על בתים שעומדים על עמודים או קרוונים שעומדים על כל מיני כאלו ברזלים בבסיס שלהם, אלא האדמה הזאת, שהאדמה הרגילה, אז זה נחשב להיות... נכון? כן, זה. כן, הניילון הזה... היא מנותקת, אבל היא בטלה. היא בטלה, היא בטלה. היא בטלה, היא בטלה. פה אין פה אין קלקר. אבל... כן, מכיוון שהוא טוען שזה בטל לקרקע, והניילון לא בטל לקרקע. למשל, הראש טוען שאם אני אעשה... כן, אני... תאמין לי שאני יודע מה זה הניילון. הגג שנמצא פה, אומר הראש, שאם אני אתה הקרם על הגג הזה פה למעלה, אני אהיה חייב באורלה. כמו נוטע בקרקע. ככה אומר, מדוע אומר, זה בטל לגבי, אם אתה תשפוך פה חול. למשל, יש גינות מעל חניונים, או ש... לא, 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 לא הציצים, אני מדבר, גינות, פשוט גינות, אדמה. אז, לפי דעת הראש, זה קרקע גמורה, זה שדה גמור, זה שדה כמו בדיוק השדה הזאת. למרות שהיא נמצאת על הגג של החניון או משהו כזה, זה לא מדיני ניקה, אלא מכיוון שזה קבוע וזה בטל כלפי הקרקע, זה בטל מדיני ביטול של הקרקע. אז לא יהיה ברירה באותו מקום, רק שוב פעם לשים את הניילון הזה, שהוא ייצור את הבידוד או את החציצה. בכל אופן, לגבי הקרקע הזאת, הקומה הראשונה הזאת, אלו שיש הרבה שחולקים, באמת, על רבי שלמה זלמן, טוענים שלא, שזה נחשב להיות מבודד. ורבי שלמה זלמן טען שלא. אז הוויכוח יכול להיות בקומה הראשונה או על מה שנמצא בקומה הראשונה, אבל אם יש ודאי אוויר מלמטה, אין שום בעיה בדבר הזה. עכשיו, כל הציץ בבית באופן עקרוני, אם זה באמת מנותק וגג למעלה, כפי שאמרנו, אפשר, אין שם דיני שביעית, וזה מה שאנחנו מתירים לחקלאים, ככה בנויה כל השיטה של המצבים מנותקים. עכשיו, אנחנו לא מתירים בזה בדרך, לא שלא מתירים, אלא משתדלים לא להתיר את זה לאישה רגילה בבית לשתול הציצים בשביעית. זה לא מבחינת הדין, מבחינת הדין אפשר לעבור את הדין, זאת אומרת, את הסעיף אפשר לעבור, יש גם איזה רצון, כאילו לא להיכנס לפעילות בשנה השביעית. אבל ודאי שאם תבוא אישה, תגיד לי, היא צריכה לגדל, אני יודע, כוסברה בגלל שהיא צריכה משהו, או איזה נבט בגלל שהיא צריכה איזה משהו בריאותי, איזה דברים כאלו. אגב, מבחינה הלכתית אי אפשר לאסור, אנחנו לא ממליצים על הדבר הזה, אבל אם אישה תגיד לי שהיא צריכה את זה לנוי, שנה הבאה יהיה יפה. אבל אם אישה תגיד לי אני צריכה את זה לצורך איזשהו, אני יודע, למשל תרתי את זה לא מזמן באיזה בית אבות ששם עושים עם המבוגרים כל מיני פעילות כזאת, אז זה לצורך, אז אפשר להקל בדברים הללו. אבל סתם לנוי אני לא יודע אם כדאי לשתול בתוך, גם לשתול בתוך בית. אבל חוץ משתילה, כל שאר המלאכות של הכיתומים ושל ההשקיות ודאי, ושל הורדת העלים היבשים, או אני יודע מה עוד עושים שם בתוך הדניות הללו, הציצים הללו, זה, כל זה אפשר לעשות עם זה בתוך בית במצב מנותק, אין בעיה עם הדבר הזה. אם זה אדנית בקומה ראשונה ואחד רוצה לחוש לרב שלמה זלמן, ישים מתחת לאדנית, מתחת ל... בדרך כלל לרוב האדניות יש כזה צלחת, רובם ככה, אני לא אומר כולם, אבל כולם בנויים, רובם בנויים בצורה הזאת, ולכן כל המלאכות הללו, עכשיו, העברה בתוך בית אין בעיה, אתה יכול להעביר מעל חדר לחדר, אין שום בעיה, איפה ישנה בעיה? יש רק בעיה מהבית החוצה, מהחוץ הבית אין בעיה, מהחוץ הביתה אין בעיה, יש בעיה רק מהבית החוצה, שם נוצרת בעיה. עכשיו, גם לא שמעתי, סליחה, לא שמעתי. מה? אתה מדבר על זה. תראה, זה יותר קל. זה אנחנו מתירים אפילו בזה, מכיוון שזה לא בקרקע. ויש דעת הנחפה בכסף שבגידולי מים אין איסור של שתילה. רק באדמה יש איסור. אז לכן, במה שאתה מדבר על האבוקדו הזה, לא... זהו, מי שיעשה מה הוא יכול לעשות? אבוקדו ובטטה הוא יכול לעשות. כוסברה באדמה? במים, סליחה, במים. לא יודע מה יצא לו. אני לפחות לא הייתי אוכל את הכוסברה הזאת, אבל בכל מקרה, אפשר, אם אפשר, אפשר. במים יותר קל. בגלל שיש את דעת הנחפה בכסף שאפשר גידולי מים להקל. בכל אופן, לגבי הוצאה מהבית החוצה, הבעיה היא שאם בית הוא נחשב להיות מנותק ולא, ואתה מוציא את זה לחצר, אז אתה עובר בעצם על זריעה בשנה השביעית. אז זהו, אז תלוי, אז מרפסת, אז אם אתה מוציא את זה מבית, בית הוא פטור, מרפסת זה כבר חייב, הציץ שאינו נקו בשביעית חייב, לפחות מדרבנן חייב, לא מדורייתא, הוא חייב מדרבנן. אז יש חובה מסוימת לדבר הזה. אנחנו כעיקרון לא ממליצים להוציא, אבל נשים למשל שהוציאו את הציצים לפני פסח כדי לנקות, אז רבי שלמה זלמן טען באחד המקומות שהוצאה לזמן קצר היא לא נחשבת להיות הוצאה, רק הוצאה שאתה מוציא אותו, זאת אומרת לצורך כאילו להשאיר אותו במקום במרפסת, זה יש בעיה. אבל אם אישה הוציאה הציץ לשטוף וזה, יכולה להחזיר את הציץ הזה בחזרה לתוך הבית גם כן. מה? סליחה, לא שמעתי. נכון, אז תלוי. אין גג, אין גג. אם יש גג אז זה בית, אז זה בית. אז זה כמו, בוא נגיד, אנחנו לא צריכים להחמיר. לגבי בית הייתה שאלה, מה פותר? האם הגג והרצפה הם יוצרים בית או הקירות יוצרות בית? מה יוצר את הבית? איך נוצר בית בהלכה? בית נוצר עם דופן או לא? אז החזון איש באמת טוען, באחד המקומות לא מצאנו בשום מקום שהדופן הוא יוצר, אבל עם הכל אנחנו לפחות רוצים שיהיה כמו סוכה. ככה הרב אריאל שליטה אמר, וגם הרב אליהו אמר לנו פעם, שאנחנו רוצים ליצור מצב כמו סוכה, לפחות שיהיה כמו סוכה. שלוש תפנות מספיק, לא צריך את כל הארבע, אבל צריך שיהיה איזה שהם תפנות. בחממות עושים חוטים, עושים כל מיני דברים כדי לפתור את הבעיה הזאת. בכל אופן, זה מה שקורה לגבי הציצים. טוב, אנחנו נעצור כאן, ואני לא יודע אם יש עוד זמן לשאלות, אז זה כבר לא תלוי בי. ואני מקווה שאם ירצה השם נוכל לקיים את כל המצוות התלויות בארץ, שמיטה כהלכתה, אם ירצה השם, בזמן הקרוב ממש.